שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מלצ'ט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר השיר על הנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
אני אחזור מה שלמדנו בשיעורים האחרונים, מהתחלת התורה עד הקטע שאנחנו נתחיל אותו היום, בעזרת השם. הקטע הראשון זה שעל ידי התורה מתקבלים כל התפילות והבקשות, והתורה יש לה כוח להעלות את החן, ומי שעוסק בזה זוכה שנמשך עליו מהשמיים חן, שעל ידי זה מתקבלים התפילות והבקשות. וגם הוא מוצא חן בין אלוקים ואדם. בנו מתחיל להסביר מה זה המושג חן, צירוף האותיות חטא ונון. הוא מתחיל לומר בסעיף כאיש הישראלי, שאדם יהודי תמיד צריך להסתכל בחוכמה, בשכל שבכל דבר שהוא הפנימיות שלו, שהוא השכל האלוקי שמחיה כל דבר ודבר בעולם, והשכל הזה האלוקי, שהוא מידת החוכמה, נקרא בשם חטא. אבל אי אפשר לזכות אל השכל הזה רק על ידי הדבר שנקרא המלכות, ספירת המלכות, שנקראת בשם נון. הצירוף של החטא והנון, זה מהווה את הצירוף של המילה חן. כפי שהסברנו בעריכות בארבעת השיעורים, הכוונה שחן אמיתי, הוא חן שיש לאדם בגלל הפנימיות של הדבר. רבינו קורא לזה יעקב, שבכל דבר חיפש את החלק הפנימי האלוקי שנמצא בו. כיוון שאור השכל גדול מאוד, אז צריך את הכלי, את הצמצום, שנקרא נון, שזה מלכות, זה לבנה, ושבוע שעבר הסברנו את העבודה המעשית שיש לכל אחד, איך לזכות לנון הזה, ב4-5 אופנים, על פי מה שמבואר בליקוטי הלכות, הלכות פיקדון, הלכה ד'. עד לכאן הגענו בשבוע שעבר. השבוע אנחנו נתחיל מהקטע, אבל מי שאינו מקשר עצמו. אנחנו דיברנו בעריכות על העניין של יעקב אבינו, שיעקב אבינו הוא הסמל של החוכמה, עד ששמו יעקב מרמז על החוכמה, כמו שכתוב בתרגום של המילה ויעקבני, הכי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים. אומר התרגום, וחכמני, כי עצם השם יעקב מורה על החוכמה. שכל כך ביקש ורדף אחר החוכמה עד שנתאחד, ושמו נקרא על שם החוכמה. אבל מי שאינו מקשר עצמו אל השכל והחוכמה והחיות שיש בכל דבר, יש פה שלושה דברים. למרות שאני לא אכנס כל כך לעומק הדברים, אבל יש פה שלושה דברים שהראשון מהם זה שכל, השני זה החוכמה, והשלישי זה החיות שיש בכל דבר. בדרך כלל, השכל אנחנו משתמשים בכוח שהקדוש ברוך הוא נתן באדם, שעל ידו הוא יוכל להתקשר אל החוכמה, או הכוח שיש בדבר הרוחני, שדרכו האדם יוכל להתקשר אליו, להשכיל דרכו. והחוכמה זה הכינוי לעצם האלוקות שנמצאת בדבר, כמו שכתוב, ראשית חוכמה. והחיות שיש בכל דבר, זה אומר שגם אדם שזכה בשכל להבין ולהתקשר, כמו שדיברנו, שההבדל בין הדבר שאדם רק יודע אותו בשכל, לדבר שאדם גם מקושר איתו בלב, הוא הבדל גדול מאוד, כי המהות של האדם משתנה רק כשאדם מתקשר לדבר בלב שלו, שזה מה שהוא רוצה. אם לא, האדם יש לו מחשב משוכלל מאוד, אבל הוא נשאר אותו דבר. לכן, אז מי שאינו מקשר אל השכל, החוכמה והחיות שיש בכל דבר, זאת אומרת שהחיות, התענוג שלו, המשיכה שלו לדבר, זה שנותן לו חיות, זה השכל והחוכמה, אז עדיין זה בחינת עשיו, שביזה את הבכורה, כמו שכתוב, ויבא זה סב את הבכורה. והרי למעלה למדנו שהבכורה היא ראשית, כי הוא ראשית עונו לא משפט הבכורה, וראשית זה חוכמה, נמצא ושכל, נמצא שעשיו ביזה את הבכורה, דיינו השכל כנל, בחינת לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו. הוא לא רוצה להתבונן, אלא בהתגלות ליבו. התגלות ליבו פירושה הדבר שהוא נגלה, לא הדבר הפנימי הנעלם. מה שרואים, מה שהלב שלו רואה בהסתכלות החיצונית, זה מה שהוא רוצה. מה הפירוש של הפסוק לא יחפוץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות ליבו? הכסיל, מסביר המלבים, זה לא שוטה, או אדם שאין לו דעת. הכסיל זה אדם שלא רוצה להשתמש בכלים של השכל שלו, להתבונן בדבר. למה? כי אם הוא יחיה את החיים שלו באופן כזה שכל דבר הוא יחקור מה, למה, איך זה, מה הפנימיות של זה, אז הוא לא יוכל ליהנות מהדבר בצורה שהוא רוצה, כי זה יגזול את ההנאה של העולם הזה. זה יוביל אותו לזה משהו רוחני כזה, זה יעצור אותו. לכן הוא אוהב לא להסתכל, תעזוב, אל תתבונה מדי הרבה. לא יחפוץ כסיל בתבונה. השוטה לעומת זו, זה לא בגלל שהוא לא יחפוץ להתבונן, אלא הוא לא מסוגל להתבונן, כי אין לו כלים, השוטה, כלי השכל שלו מעוותים. הכסיל, הגמרא אומרת, חלב על כסלם של רשעים, זה כמו שומן, כן, מחיצה מגושמת, שלא נותנת לאדם להגיע לפנימיות של הדבר. הרמז לביטוי הזה, שומן או חלב על כסלם של רשעים, כסיל, נמצא בפסוק, אשמן לב העם הזה, ועיניו השעה. אשמן זה כמו דבר ששומן שהוא חוצץ בין הדבר האמיתי לבין האדם. אז לא יחפוץ כסיל בתבונו כי אם בהתגלות ליבו. וזה בחינת מלכות הרשעה. הגמרא אומרת במסכת פסחים כמה דברים לא יודעים מה קיצם. אחד מהם זה מלכות הרשעה. אומר רש"י, זה מלכות רומי, שנאמר וקראו להם גבול רשעה. כך כתוב ברש"י במסכת סנהדרין. למה זה נקרא רשעה? ישנו פסוק במשלי, בבוא רשע, יבוא בוז עמו. מי זה? זה עשיו שביזה את הבכורה. ולכן הם נקראים מלכות הרשעה. עכשיו, כשאתה שואל, מדוע רבינו קורא לזה מלכות הרשעה? הוא רוצה להסביר שכמו שיש מלכות דקדושה, שזה למדנו בעריכות בשיעורים הקודמים, יש זה לעומת זה עשה אלוקים, מלכות הרשעה. למה זה נקרא בשם מלכות הרשעה? כי המלכות הרשעה זה אלה שהולכים בדרכו של עשיו שהוא נקרא רשע. ומדוע עשיו נקרא רשע? כי הוא ביזה את הבכורה, כמו שכתוב בפסוק במשלי. אז אנחנו תופסים מה הקשר בין מלכות הרשעה לבין עשיו שביזה את הבכורה. הוא ביזה את הבכורה, כתוב במדרש, וכפר בתחיית המתים, ולכן המלכות הזאת נקראת בשם מלכות הרשעה. בחינת לבנה דסיטרא אחרא, שעליה נאמר וחפרה הלבנה ובוש החמה, כי מלך השם אלוקים צבקות בירושלים ונגד זקניו כבוד. כך כתוב בנביא. עכשיו אנחנו קראנו את הקטע הזה כמעט בלי להסביר, רק ככה מילה מילה. בשיעור השני, ואני אחזור על זה בקיצור, אנחנו אמרנו שההבדל בין יעקב לעשיו התבטא בזמן של מכירת הבכורה. יעקב אבינו בישל עדשים שהם אדומים, ולמה הוא בישל את העדשים? בגלל שהעדשים זה מאכל אבלים, בגלל שאין להם פה, או בגלל שהם עגולים, גלגל החוזר בעולם. אנחנו אמרנו, נזכיר זה ממש בדקה שתיים. אז למעשה יעקב אבינו לא בישל עדשים בכדי לאכול עדשים, אלא למעשה הוא בישל אמונה, כי עדשים זה מרמז על אמונה, גלגל החוזר בעולם. כשעשיו הגיע, הוא לא ראה אמונה, הוא ראה עדשים, ואפילו לא התייחס. אמרנו שבדבר גשמי יש להם שלושה מדרגות באוכל, טעם, מראה וריח. הכי פנימי זה הטעם, חוץ הלא זה הריח, והכי חיצוני זה המראה. ועשיו התייחס אך ורק למראה, על יתן עינה מן האדום האדום הזה. למעשה בזה התבטא שיעקב מסתכל בכל דבר בשכל שלו, ועשיו מסתכל בכל דבר בחיצוניות שלו. ואז הוא מכר לו את הבכורה. הבכורה לא הייתה שייכת, לא הייתה יכולה להשתייך לעשיו שיתנהג כפי איך שהוא יתנהג. עכשיו, כשלומדים את הקטע הזה, זה מאוד מאוד קשה לעכל את הדבר הזה. למה קשה לעכל את הדבר הזה? כי אפשר לומר על אדם שהוא לא מסתכל, מתקשר בכל דבר לשכל וחוכמה, שהוא לא אדם רוחני, שהוא לא אדם קדוש. אבל מי כאן עד להגיד שהוא בחינת עשיו זה קצת צורם? הוא לא הצדיק הכי גדול, בסדר. אל תגיד שהוא עשיו, ריבונו של עולם, הוא יהודי מאמין, שומר תורה ומצוות, אבל הוא אוהב ליהנות מהעולם, וסבסב, בגדרים המותרים, לא דברים אסורים. אז מה קרה? לכן הוא בחינת עשיו, זה נראה קצת מאוד קיצוני. אנחנו צריכים לדון לאנשים גם לקף זכות, לא רק להגיד להם שבחינת עשיו, כזה לשון חריפה. אנחנו היינו יותר מבינים, היה כתוב, מי שאינו מקשר אל השכל והחוכמה, עדיין לא זכה לבחינת יעקב, נכון, באמת. אותה שאלה יש במשנה, במסכת אבות. כל שיש בו שלושה דברים האלו, מתלמידיו של אברהם אבינו. כל שיש לו שלושה דברים האלו, מתלמידיו של בלעם הרשע. מהם המידות הטובות של אברהם אבינו? עין טובה, ונפש שפלה, ורוח נמוכה. זה כנגד הקנאה והתאווה והכבוד. עין טובה, לא מקנה. ונפש שפלה, זה נפש לא דורשת הרבה. ורוח נמוכה, זה אדם ענב. בלעם, זה עין רע, הסתכל בעיניים שלו לקלל את ישראל. נפש רחבה, אם ייתן לי בלעם, מלוא ביתו כסף וזהב. אומרים רבותינו, תגיד, למה המושגים שלך זה בית מלא כסף וזהב? דרך אגב, הוא ביטא שהרצון שלו באמת בית מלא כסף, הרבה הרבה כסף. הרבה מעבר לצריכה שלו. תאוות ממון, אדם שלא צריך את הכסף. הדבר השלישי זה הגאווה של בלעם שאחז את עצמו, יודע דעת עליון, הוא התרברב בכל מיני משפטים. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו ותלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו זוכים לגן עדן, לעולם הבא, ותלמידיו של בלעם הרשע יורדים לגיהנום, לבאר שחת, שנאמר, ואתה אלוקים תורידים לבאר שחת. עכשיו, המשנה הזאת גם קשה. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו, למשל יצחק, אליעזר עבד אברהם, או הישיבה של התלמידים של אברהם אבינו, שלמדו אצלו אמונה, תורה, לבין תלמידיו של בלעם הרשע, שהיו רשעים לא פחות, אולי יותר ממנו. מה שאנחנו קוראים בחומש על בלעם הרשע, אנחנו לומדים שהוא היה אדם שזכה למדרגה גדולה מאוד לכאורה של נבואה ומחזות אלוקים, מצד שני הוא התנהג בצורה מאוד מאוד מגושמת כאחרון הריקים. אמרה בסנדרין, מסכת סנדרין, מדברת על הסקן הסקנתי, היה לו עסקים עם החמור שלו, אדם שפל מאוד, מגושם, גאוותן. הכסף שהוא לקח זה בשביל לקלל ולהכחיד אומה שלמה, זה האדם. ומה היו התלמידים שלו? כיוצא בהם. ואני שואל, אתה יודע מה ההבדל בין התלמידים של אברהם ותלמידים של בלעם? שלוש מידות, זה יש לו גאווה, קנאה, תאווה וכבוד. זה ההבדל ביניהם. הם צדיקים גמורים והם רשעים גמורים. ואם זה לא מספיק, בא תנא ואומר, תדע, הם ילכו לגן עדן. תלמידיו של בלעם הרשע יורדים לגיהנום, לבאר שחת. זה פשוט, זה המסלול שלהם. אדם שעולה על המטוס שהוא לוקח אותו לארצות הברית, הוא לא יכול להגיע ליפן, כי זה הכיוון ההפוך. אז אתה אומר, אתה יודע מה קורה עם האדם שעולה למטוס שמטיס אותו לארצות הברית? הוא מגיע לארצות הברית, נכון? זה הכיוון. מה הכוונה של המשנה? בספרים כתוב שהמשנה לא מדברת על זמנים קדמונים, תלמידיו של אברהם, כי זה לא רלוונטי, זה לא קשור אלינו היום. אין לנו לא את אברהם ולא את בלעם. אלא ישנם תכונות, כוחות נפש, מידות, שכשאדם מזכך אותם, הוא מקבל את החיות, את השפע שלו, דרך הכלי שנקרא אברהם אבינו. הוא מתחבר עם נשמת אברהם אבינו, ולכן הוא נקרא תלמידו של אברהם אבינו. ואדם שיש לו את המידות הרעות האלה, שלושת המידות האלה, הוא מתחבר עם הישות של בלעם, ואז הוא מקבל את השפע שלו, אם ניתן לומר את זה ככה, דרך הצינור של הסטרא אחרא שנקרא בלעם, לא דרך הקדושה. שניהם לומדים באותו מקום, מתפללים באותו בית כנסת, יושבים באותו ספסל. אבל אחד נחשב תלמידיו של אברהם, והשני תלמידו של בלעם. שואלת המשנה, וכי מה אכפת לך העניין המידות? העיקר הוא לומד והוא מתפלל והוא מקיים מצוות, אז יש לו מידות רעות. לא נורא, לא סוף העולם. אומר לנו התנא במשנה, אתה חושב שמידות זה דבר שולי. תדע לך שמידות זה קובע לאן האדם הזה בסופו של דבר יגיע. למרות שלך לא נראה שזה כל כך משמעותי, תדע לך שזה מאוד משמעותי. הוא יגיע בסוף לגן עדן, והוא בסוף יגיע לגיהינום. אני אתן לכם שני דוגמאות מהתנ"ך ומהגמרא. האחד זה ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט היה למדן, התלמיד חכם הגדול ביותר שהיה בדורו. בגמרא כתוב שכל חכמי ישראל דומים בפניו כעשבי השדה. כמו שאדם דורך על הסבים, אפילו לא יודע על מה הוא דורך. כלום. הוא מתעטף בסמלה חדשה, אמר דברים שלא שמעתן אוזן מעולם. הייתה לו תכונה, מידה רעה, שנקראת גאווה, אבל בממדים נוראים. הוא התחיל לקנות בבית המקדש, ואז הוא שם מחסומים שלא יוכלו לעלות בבית המקדש, נחלקה מלכות, ישראל ויהודה, כמו שכתוב בתנ"ך. בסופו של דבר, בגלל כל החשבונות שהוא עשה, הוא הידרדר ו... הפך את ישראל למקום מרכזי של עבודה זרה, חטא והחטיא את ישראל. והגמרא במסכת סנהדרין אומרת שירובעם בן נבט אין לו חלק לעולם הבא. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא תפס את ירובעם בן נבט ואמר לו, חזור בך. ואני ואתה ובן ישי, דוד, נטייל בגן עדן. אני מבטיח לך, אם אתה עושה תשובה, אני מוחה לך על הכל. על כל החטאים שלך. ולא רק שתהיה, אני אתאל איתך ועם דוד בגן עדן. שאל אותו ירובעם, ריבון עולם, מי בראש? מי הראשון, אני או בן ישי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, בן ישי בראש. אם ככה אני לא רוצה. זה דבר לא מובן, כי אנחנו חושבים, היה לנו ניסיון כזה, בכלל לא היה לנו ניסיון. מה זה משנה אם הקדוש ברוך הוא מקבל אותי, אני ארוץ אליו. כי זה היו האנשים האלה, הדמויות האלה, שהתנ"ך מרבה לעסוק בהם, והיו אנשים שהיו להם נשמות מאוד גבוהות, והניסיונות שלהם לא מובנים לנו. כי זה נראה אדם, מה זה הסיפור הזה? אתה ראשון, אתה שני, מה זה משנה בכלל? היה לה ניסיונות מסוג אחר. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. לא הכוונה שאדם צדיק יותר, יש לו יצרה מגושם יותר מאדם שהוא חוטא ופושע. אבל בדרך כלל ההסבר הפשוט, שאדם שמתעסק, השם ירחם, בגנבות, הוא גנב, סדרתי ומקצועי, היצר שלו לגנוב מאוד גדול. אבל הוא יכול גם להתאפק, כי הוא יודע שהוא עושה מעשה לא טוב. הצדיק, שאין לו את היצר המגושם של גניבה, יש לו יצר של גניבה דעת. לגנוב דעת הבריות. זה מאוד קשה להתגבר על זה, כי זה לא מגושם ככה, יש לו גם חשבונות של לשם שמיים, אבל זה מתחיל בנגיעה אישית של גניבה דעת הבריות. זה יצר רע שמאוד קשה להתגבר עליו. וזה אחד מההסברים לכל הניסיונות של אנשים שמובאים בתנ"ך, שבעינינו זה לא מובן הניסיון, זה היה ניסיון בעיקר ברמה של הבנת הדברים, לא בחומר המרושע. אז האמת שהסיפור הזה עם ירובעם בן נבט הוא תמוע מאוד. מה פתאום הוא שאל את השאלה מי בראש? ישנה כאן עוד שאלה. המגיד ממזריץ', תלמיד הבעל שם טוב, שואל, אני לא מבין את המאמר חזל הזה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני, הראשון, ואתה, שני, ובן ישי, שלישי. למה אתה שואל מבראש, אין לך חסר בהבנת הנקרא? אתה לא מבין שאתה השני והוא השלישי? למה אתה שואל? אז העולם אומר, בדרך מה שנקרא, בדרך צחות, שאחד מהתכונות של הבא להגאווה, של הגאוותן, שלמרות שהוא שמע, הוא רוצה לשמוע את זה פעם נוספת. לא, לא הבנתי. מי הראשון? זה אמרת שפר, זה נקרא אבות, יפה. אבל יש לזה דבר מאוד עמוק. אומר המגיד, אין כאן סתירה בין ההתחלה לסוף. הוא שואל גם כן, בהתחלה הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני ואתה, בן ישי. כשהוא שאל מה הקדוש ברוך הוא אמר לו, בן ישי בראש. למה? אז הוא אמר, אם היה תופס את העניין של תשובה בהתחלה, בלי לשאול שאלות, הוא היה ראשון. אבל כשנותנים לך את הפריבילגיה הזאת, ואתה שואל מי ראשון, איבדת את זה. רבי נתן, מה שאנחנו מסבירים זה הסברים יפים. רבי נתן, פעמים רבות לוקח מאמר חז"ל מסוג זה, שאחרים רבו לפרש אותו בכל מיני דברים מאוד יפים ואמיתיים, אבל הוא נכנס, נותן לו ממד עמוק יותר. רבי נתן אומר, נאמר, נניח שירובעם בן נבט היה רשע, אבל שוטה הוא לא היה, היה אדם חכם. תגיד, מה אתה חושב? למה שאתה תהיה לפני דוד בן ישי? אתה יודע מי זה דוד בן ישי? דוד בן ישי לא פסק פומה מגרסה. הגמרא אומרת שאם הלך המוות לא יוכל להרוג אותו. עד שהוא שיחק עם העצים והמדרגה נשברה, ודוד יצא לראות מה קרה, איזה אסון, אולי יש להצלת נפשות, ואז דוד המלך כתוב שהרג את היצר הרע שלו, וליבי חלל בקרבי. היה רגל רביעי למרכבה, והשם אמו שהלכה כמותו בכל מקום. רבן של כל בעלי רוח הקודש ומערי הקדוש, כמו שהיה משה רבן של נביאים, היה דוד רבן של כל בעלי רוח הקודש. מה אתה, אתה חושב עוד שתהיה לפני דוד? אומר רב נתן, תדע, ירובעם בן נבט הייתה לו נשמה גדולה מאוד, והייתה לו נפילה גדולה מאוד. אם הוא היה מסכים בשעה שהקדוש ברוך הוא קרא לו לבוא אליו, היה לו אפשרות להתעלות למעלה ממדרגת דוד. מבחינת מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. אבל הגאווה שלו תרדה אותו, זה לשון של הגמרא. תרדה אותו מן העולם, סילקה אותו מן העולם. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. עכשיו, ירובעם בן נבט זה דוגמה של אחד ששמר תרי"ג מצוות לכל פרטיהם ודקדוקיהם. היה תלמיד חכם מופלג, הלמדן הגדול ביותר בדורו. אבל היה לו את המידה של בלעם. ואתה שואל, נכון שהוא בעל גאווה, נכון, זה מאוד צורם, אבל תסתכל. רגע, גם חשוב. אומר לנו התנא, תדע לך שהסוף שלו יהיה, כמו שאנחנו רואים אצל ירובעם בן נבט. לא אצל כל אדם שיש לו מידות, הוא מגיע לקיצוניות כזאת, אבל זה דוגמה, אדם כל כך גדול לאן הגיע. לכן, כשרבינו אומר, מי שאינו מקשר לחוכמה והשכל שיש בכל דבר, זה מבחינת עשיו שביזה את הבכורה, אם האדם הוא לא מבזה את הבכורה, דהיינו את המושג הזה של עבודת השם, כשאדם עושה משהו שיחשוב מה הוא עושה, ודאי שלא ניתן להגיד על האדם הזה שהוא מבחינת עשיו. אדם שיש לו את שלושת המידות הרעות, הקנאה והתאווה והכבוד, ועוד שלל מידות רעות אחרות, את כל ה-70 מידות רעות שקיימים בעולם. אומרים לנו רבותינו, שהקדוש ברוך הוא אמר, הלוואי אותי עזבו, ותורתי שמרו, שהמאור שבא, מחזירו למוטב. אבל כל זה בתנאי שאדם רוצה להשתנות. אם האדם רוצה להשתנות, אז התורה יש לה כוח לזכך את האדם. אבל אם האדם לא מחפש להשתנות, הוא לא רוצה להשתנות בכלל, אז התורה לא יכולה לעזור לו. כי הוא לא רוצה להשתנות. ועל זה ישנם בחינת ששני נביאים נתנבו בסגנון אחד, אבל שם טוב אומר, זכה, נעשית לו סם חיים. הגמרא אומרת על התורה, שהיא זכה, נעשית לו סם חיים, לא זכה, נעשית לו סם המוות. אומר הבעל שם טוב, זכה אדם שהוא זך, נעשית התורה לו סם חיים. לא זכה, אדם שהוא מגושם, התורה נעשית לו סם המוות. הגאון מווילנה מביא את אותו רעיון בדיוק על הפסוק כסעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב. הרי הגאון מווילנה, התורה יש לה כוח כמו הגשם, הוא מגדל. אם תזרע חיטה באדמה וירדו גשמים בשפע, יצמחו לך חיטים מלאות וטובות. אני מתייחס ללשון של החומש בפרשת מקץ. ואם אתה לא תזכה לגשם, יגדלו לך שיבולים דקות שדופות קדים. אותו דבר, אומר הגאון מווילנה, אם תזרע קוצים, אם לא ירד גשם, הקוץ הזה שיקוץ מישהו יתקפל בידיים שלי, הוא חלש כזה, בקושי גדל, שדוף. אבל אם יהיה שפע של גשם, אוי לו למי שיגע בקוץ הזה. הוא ידקור אותו, יחאיב לו, וגם ישפוך לו דם. אומר הגאון מווילנה, אם האדם הוא חיטה, התורה תגדל אותו. על זה נאמר, לכו לחמו בלחמי, לחמה של תורה. אבל אם האדם הוא קוץ, כמה שהוא גודל יותר, הוא נפח לקוץ יותר, הוא דוקר יותר אנשים, הוא פוגע יותר באנשים. לכן אדם, גם שיש לו מידות רעות מאוד, מושחתות, אם הוא עוסק בתורה לאט לאט, התורה תזכך אותו, אם הוא רוצה. אבל אם הוא לא רוצה, זה לא יעזור. לכן, רבנו כותב שאחד שלא מקשר עצמו, לא הכוונה שלאונסו הוא לא מקשר, הוא מזלזל בדבר הזה, זה לא מעניין אותו בכלל. הוא מבזה את הדבר. זה מבחינת עשיו שביזה את הבכורה, כמו שכתוב, ואיזה עשיו את הבכורה, לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו. וזה בחינת מלכות הרשעה, בחינת לבנה דסיטרא אחרא, שעליה נאמר, וחפרה הלבנה, ובושה החמה. עכשיו תשימו לב, מי שהיה פה בשיעור הראשון, זוכר שאנחנו דייקנו על הפסוק, הילת אהבים ויעלת חן, מדוע רבנו הביא את התחלת הפסוק. הרי כל הלימוד שלנו זה יעלת חן שמעלה חן על עומדיה. הסברנו שבלקוטי מוהר"ן הפסוקים שרבנו מביא מאוד מדויקים, כי לפעמים, גם אם נראה שהוא צריך להביא את המשך הפסוק, הוא קוטע. הדוגמה הראשונה אנחנו נתקלים בעמוד הזה, פה. וחפרה הלבנה וכו'. מה ההמשך של הפסוק? בושה החמה. כמו שאנחנו אומרים שיש מלכות דקדושה ומלכות דסיטרא אחרא, לבנה דקדושה ולבנה דסיטרא אחרא, אותו דבר יש שמש, חמה דקדושה, ויש חמה שמש דסיטרא אחרא. ומה זה השמש דסיטרא אחרא? חוכמות חיצוניות, שחלק מהם מותר לאדם לעסוק לו בהם לפרנסתו, שהרמב״ם כותב שהחוכמות האלה משמשות לו כרקחות וטבחות, כמו עוזרות בית. זאת אומרת, לא לעשות מהם אידיאל בפני עצמו, רק כלי שרת לפרנסתו של האדם או לעזור לאנשים. וחלק מהם זה חוכמות הפילוסופיה האלוקית, חוכמת יוון מה שנקרא, שזה רבנו מזהיר מאוד לא לעסוק בדברים האלה. אדם יכול להישקע בהם, וזה מסוכה. אז זה חמה דסיטרחה, השכל של הסיטרחה, ובוודאי ובוודאי, אותם חוכמות שהן עבודה זרה ממש, שעבודה זרה, רבינו כותב, שאנחנו מסתכלים על האנשים האלה כמו פרימיטיביים, משתחווים לשמש ולירח, מה אנשים יצאו מדעתם, לוקחים פסלים עם עיגולים ומשתחווים אליהם. רבינו כותב שהיה להם הרבה הרבה ספרי חוכמה, כל מיני כוחות ותכונות וכל מיני דברים וסמלים, שאדם נעזר בהם בכוחות השמיים וצבא השמיים וכו'. אבל אנחנו, רבינו כותב של... כי אם היה לנו את הספרים האלה, לא היינו עומדים בניסיון הזה. לכן הקדוש ברוך הוא עשה שנשתקחו ונעבדו ספרי החוכמה של העבודה הזרה הזאת. שוב, אנחנו חוזרים על השאלה, אבל למה רבינו כותב וחפרה לבנה וכו'? למה? מדוע לא מסיים? הוא בושה החמה. חמה דסיטרח. שאלה הזאת מובאת בספר ביאור הליקוטים, שאנחנו הרבה מדבריו, מביאים בשיעור, זה ספר, הספר העמוק על ליקוטי מוהר"ן. רבי אברהם ורבי נחמן מטולצ'ין, שרבי נחמן מטולצ'ין היה תלמידו של רבי נתן. רבי נתן היה תלמידו של רבינו. רבי אברהם נחמן חיבר את החיבור שלו באופן כזה שהוא היה יוצא מהבית למשך שבוע וחוזר לקראת שבת. חבילת ספרים, ובמוחו הגאוני ובקדושתו הוא חיבר את הספר הזה. אני שמעתי מסבי רב לוי יצחק עליו השלום, שהיה תלמיד שלו ב-100 שנים תפרש עין ה' דלת עד תפרש עין ת', איך זה בשנים האלה? שבסוף ימיו רב אברהם בר נחמן לקה בעיניו, והוא לא יכל לבכות. כשהוא בכה היה לו כאבי עיניים עצומים, היה לו כאבי רוע, כאבי עיניים, הוא לא יכל לבכות. אז מאז הוא הפסיק לחבר את הספר ביאור הליקוטים. שאלו אותו התלמידים, רבנו, עכשיו אתה בסוף ימיך, כבר אין לך שייכות כמעט עם העולם הזה, הוא היה אדם קדוש מאוד ומרומם. רבי יצחק סיפר ממנו סיפורים עם רוח הקודש, היה אדם קדוש מאוד וגאון. עכשיו אתה לא כותב? אז הוא אמר להם, כשיכלתי לבכות ולשפוך דמעות, לפני שאני כותב, אם זה אמת או לא, כתבתי. אם אני לא יכול לשפוך דמעות לקדוש ברוך הוא, אני לא כותב. זה סוג כתיבה אחר. זה משהו אחר לגמרי. וזה הספר העמוק ביותר על ליקוטי מוהר"ן. שאלה הזאת ששאלתי, שואל בספר ביאור הליקוטים. אבל קודם, לפני שנענה תשובה לשאלה שלו, שהיא תשובה מאוד מאוד עמוקה ולא פשוטה בכלל, אנחנו נסביר מה זה העניין של הלבנה דסיטרח. הגמרא במסכת פסחים בדף סמך ח' שואלת, ישנו פסוק אחד שאומר, וחפרה לבנה ובושה החמה. זה הפסוק שאנחנו לומדים היום. ישנו פסוק אחר, והיה אור הלבנה כאור החמה. זה סוף הקטע הקודם שלמדנו בשבוע שעבר. אז תחליט, וחפרה לבנה, או והיה אור הלבנה כאור החמה. מה יהיה? כך הגמרא מסכת פסחים שואלת. הגמרא אומרת, למות המשיח וחפרה הלבנה, לעולם הבא, שזה יהיה אחר ימות המשיח, כמו שכתוב ברמב"ן, שיש חמישה עולמות, אז זה יהיה והיה אור הלבנה כאור החמה. ויש תירוץ אחר בגמרא. המהלך שרבינו מפרש את הפסוק, זה כמו בתרגום של יונתן בן עוזיאל, בנביא ישעיה בפרק כ"ד. התרגום יונתן אומר ככה, ויבהתון, ויבהתון זה לשון התביישו, דפלחין לשיא הרע, אלה שעובדים את הירח, ויתקנעון, יקנעון, דסגדין, אלה שמשתחווים לשמשה, לשמש. זאת אומרת, עובדי עבודה זרה, שעובדים את השמש ואת הירח, לכן רבינו קורא לזה לבנה דסיטרח, אלה שעובדים את הלבנה דסיטרח. אבל יש את הפירוש האמיתי שמובנה על הליקוטי מוהר"ן, הוא בנוי בצורה הזאת. ההבדל בין מלכות דקדושה לבין מלכות דסיטרח הוא האם לקחת את הדברים כמות שהם, תודה רבה, או להבין שלדברים יש שורש. בנמשל, זה העולם הזה שכתוב במדרש שדומה ללילה, וזה הזמן שבו הלבנה זורחת. אפשר לומר שהלבנה יש לה אור מעצמה. הנה, אני מסתכל על הלבנה, זה אור של הלבנה. אני שואל אותך, זה אור של השמש? מה אתה משווה בכלל? זה לא אותו צבע בכלל. זה חיוור כזה? וזה, לא, מה, איך הלבנה? מה, החמה? החמה זה משהו אחד, אבל הלבנה זה משהו עצמאי, יש לה אור עצמי. אנחנו יודעים שהלבנה אין לה אור עצמי, כל האור שלה זה רק, כן, ראי שמשקף את אור השמש. הנמשל של זה, זה העולם הזה שדומה ללילה, והקדוש ברוך הוא עשה כלי של מלכות, שדרכו אפשר להשיג את אור השמש. אבל כשאנחנו מסתכלים על העולם הזה, אז האדם אומר, הדבר הזה מאיר, יש לו חיות, הנאה, תכלית בפני עצמו, לא בגלל שהוא מקושר לשמש, לחוכמה, לפנימיות. אנחנו יודעים, וזה מלכות הסדרה אחת, התגלות ליבו, מה שאתה רואה, זה מה שקיים. ההנאה וההתקשרות והחיות של האדם זה מהדבר כערך בפני עצמו. מלכות הקדושה אומרת, אין לדבר שום ערך בפני עצמו, רק אם תקשר אותו לאיזה דבר פנימי, לאיזה תכלית, לאיזה רצון השם. בלי זה אין לו ערך עצמי. זה ההבדל בין מלכות הקדושה למלכות הסתרה אחת. לכן, לבנה דסתרה אחרא זה אלה שחושבים שהלבנה יש לה כוח עצמי. לבנה דקדושה זה אותה לבנה שמתבטלת אל השמש. הפירוש הזה גם בפשוטו של מקרא מבואר כמעט אותו דבר, כמו שרבינו רוצה להסביר, בפירוש המלבים בספר ישעיה פרק חף ד', שזה הכוונה לבנה דסתרה אחרא. טוב, נחזור לשאלה. למה כתוב וכו'? למה לא כתוב וחפרה הלבנה ובושה החמה? אומר רב אברהם ברב נחמן, זה שישנם אנשים שעוזבים את השם יתברך בגלל חוכמות חיצוניות, שאלות באמונה או פילוסופיה, כמו שהיה בזמנם, פילוסופיה היוונית, שמשכה הרבה והוציא אותה מהיהדות. אל תחשוב, אומר רב אברהם, רב נחמן, אל תחשוב שזה בגלל שהחוכמות האלה מהירים יותר מחוכמות התורה. למה? אחד מהטעמים, אומר רב אברהם רב נחמן, שרבינו דימה את החוכמה הזאת לשמש, לומר שאין אור ששווה לשמש. זאת אומרת, אדם יעמוד בצהרי היום, יציג מערכת שלמה של פרוז'קטורים ענקיים, אלומות אור, שלום העולם הזה. אתה לא רואה את זה בכלל. באור של השמש אתה לא רואה שום דבר. זה מתבטל. לא שייך לעמוד נגד האור הזה. למה? כי האור שלה כל כך ברור, שאי אפשר לטעות לפה או לשם. הלבנה היא ענייה, דלה, חיוורת. אפשר לומר שזה האור של המסכן הזה, ואפשר להגיד שגם את זה אין לה רק מהשמש. אומר רב אברהם, הכוח של היצר הרע לשפוט את האדם, למשוך אותו אליו, הוא לא עם חוכמות חיצוניות, אלא מה? הוא מפיל אותו לתאוות ליבו, וכשאדם נהיה שקוע בתאוות ליבו, הוא גורר אותו לחוכמות חיצוניות. זאת אומרת, אדם שנזהר לא לחטוא, הוא לא נופל מהאמונה בגלל שאלות גרידה. אלא הוא נכשל פה ונכשל שם, נכשל שם ונכשל פה, ואחרי שהוא קצת פתאום צצים לו שאלות באמונה. זה היסוד שאומר בביאור הליקוטים. ולכן אומר רב אברהם, רבינו לא כותב הוא בושה החמה, כי אנחנו בכלל לא מתעסקים בבושה החמה. כל החמה שהיא בושה, שהיא חמה דסתרא אחרא, נמשכת רק את הלבנה. ברגע שאני מקפל את הלבנה וגומר את הסיפור הזה של מלכות הרשע של התאוות של האדם, אז כל השאלות האלה מתגמדות ונעלמות. כך אומר רב אברהם רמנח. ישנו סיפור מהגאון רב חיים מבריסק, שמעתם את השם הזה? אחד מהגאונים שקמו לעם ישראל, שאחד מהמשפחה שלו, בחור צעיר, משפחת ברלין, היו קרובים, והבחור הזה בגיל 15, 16, 17, יצא מהישיבה ועזב את הדעת לחלוטין, הסתובב עם הרבה שאלות באמונה, והוא לא היה מוכן לדבר עם אף אדם, כי כולם לא מבינים שום דבר, כולם צועקים שהוא אפיקורס וכופר. אין להם תשובות, אז הם צועקים עליי ככה. אף אחד לא, אין עם מי לדבר, הם לא ברמה שלו. עם אחד הוא היה מוכן לדבר, עם רב חיים. כי רב חיים מבריסק, ידעו שהוא ראש אדיר, איתו הוא מוכן לדבר. אבל רב חיים כנראה לא יצא לדבר איתו, מי אני, אם הוא צעיר. סיפרו לרב חיים את הסיפור הזה, והוא אמר, אני מוכן. קרא לבחור ואמר לו, תקשיב, כל שאלה שתשאל, אני אענה לך תשובה. כי לכל שאלה יש תשובה. ואני יודע לענות שאלות על כל השאלות שתשאל, אני מוכן שתשאל מה שאתה רוצה, אל תחשוב שאני אגר בך שאתה אפיקורס, אני אענה לך תשובות על הכל, על הכל. אבל אני מתחייב לענות לך על כל השאלות. אני רוצה ממך שאלה קטנה, אחת, תענה לי עליה, אבל באמת. תגיד לי, אתה למדת בישיבה גיל 14, 15, 16, ואז עזבת את המסגרת. יש לך שאלות באמונה. תגיד לי את האמת. השאלות שלך באמונה היו כשעדיין למדת, הנחת תפילין כל יום, שמרת שבת וקיימת מצוות, או אחרי שהתחלת לזלזל והתפתית אחרי החברים שמשכו אותך בלילות לכל מיני... תגיד לי רק תשובה אחת. אמר לו את האמת, אחרי שהסתובבתי עם החברים חצי שנה, שנה, אמר לו רב חיים, תקשיב טוב, אין לי מה לענות לך, כי אין לך שאלות, יש לך תשובות. אתה עשית מה שרצית, והיה לך קשה, יש בורא עולם, איך אני עושה את זה? התחלת לחפש תשובות, מה עושים? נעים אפיקורס. אתה לא חייב לאף אחד שום דבר. על תשובות אין תשובות, כי אתה לא מחפש. אתה מחפש לתרץ את המעשים שלך. זה הדוגמה של ההסבר של הביאור הליקוטים, מדוע רבינו משמיט את האובוש החמה, והוא כותב וכו'. הגמרא מסכת סנהדרין, למרות שמצד אחד זה נשמע קצת שמדברים בגנותם של ישראל, אבל האמת, כשמתבוננים בזה, זה אולי שבחם של ישראל. הגמרא אומרת, במסכת סנהדרין, בדף סמך ג', אמר רב יהודה, אמר רב, יודעים היו ישראל, מדובר על חטא העגל, יודעים היו ישראל בעבודת כוכבים, עבודה זרה, עבודת כוכבים, שאין בה ממש, ולא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא להתיר להם עריות בפרסיה. הרי שיהודים מסתגודדים אחרי העגל ומאמינים בו, איזה אמונה יש להם בזה. יהודי לא יכול להיות אפיקורס. הוא לא יכול להתגבר על יצרו, אז הוא מפתח תיאוריות. וזה מה שהיה בעגל, ככה הגמרא אומרת. לא ישראל, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא להתיר להם עריות בפרסיה. הם רצו לעשות מה שהם רוצים, בהתגלות ליבו. אחרי שרבנו דיבר על הבחינה של מלכות דקדושה, והלבנה שמרמזת על מלכות דקדושה, והמייצג של המלכות דקדושה זה, כמו שראינו שיעקב הלך אחרי המלכות דקדושה, וההפך זה עשה, מלכות דסתרא, המלכות הרשעה. אמר רבנו, אנחנו עכשיו מגיעים לשלב הכי מעשי. עד עכשיו דיברנו במשלים. עכשיו רבנו ניגש לכל אחד ואחד. וזה מה? המלכות דקדושה ודסית רעך דרשעה, בחינת יצר טוב ויצר רע שיש באדם. כי היצר טוב, רב אברהם ברם נחמן כותב שבקומה שנקרא של האדם, החוכמה נמצאת במוח. המלכות נמצאת בלב. כי כתוב בספר יצירה, שהלב בנפש כמלך במלחמה. למרות שלכאורה השכל והמוח הוא הרבה יותר גבוה מהלב. הלב נמצאים בדרך כלל על הרגשות יותר, ובמוח נמצא השכל והדעת. אבל האמת האמיתית שבלב גם יש גם חוכמה וגם בינה וגם דעת, כמו שהזכרנו באחד השיעורים. חוכמה שנאמר הוא בלב כל חכם לב, בינה שנאמר הוא לבבו יבין, ודעת שנאמר, ולא נתן השם לכם לב לדעת. כי התכלית של החוכמה, בינה ודעת שיש לאדם במוח, זה שהלב שלו ישאף ויתחבר לחוכמה הזו. עכשיו, למה הלב נקרא מלך ולא המוח? כי זה שאדם הוא כישרוני ויש לו כוח להתבונן ולהבין דברים, זה עדיין לא אומר בכלל שהמוח, הכוח, הכישרון שלו ייקח אותו למקום הנכון. הכישרונות שלו ישמשו את מה שהלב שלו חושק. אם האדם רוצה להיות תלמיד חכם גדול, אז הוא ישתמש בכל הכישורים שלו והחוכמה ללמוד תורה ויהיה תלמיד חכם גדול. ואם הוא יחליט שהוא רוצה להיות עשיר גדול, אז את כל הכישרונות שלו הוא ינצל לעשיית כסף והרבה כסף, הוא יהיה עשיר גדול. זה לא חייב להיות. כתוב גם לא לחכמים לחם. אדמור מקוצק שואל, בגלל שהוא חכם הוא צריך להיות מסכן, מהחוכמה זה חיסרון? אז אומר אמרה יפה, אדם שהוא לא כל כך חושב שהוא חכם, הוא סומך גם על הקדוש ברוך הוא. ישנם אנשים שיודעים להסתדר לבד. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יודע להסתדר לבד, נכון? להסתדר לבד. לא לחכמים לכם. לכן, מי שבאמת מלך ומוליך את האדם, זה הלב של האדם. אז המלכות זה בחינת יצר טוב ויצר רע. כי היצר טוב נקרא מסכן וחכם. בחינת מלכות שבחינת ענייה ודלה. דלת לה מגרמה כלום כי אם מה שמקבלת מחוכמה. אם מישהו ישאל מה ההבדל, מה הקשר בין מסכן לבין עני ודל, מסכן זה תרגום של המילה עני בלשון הקודש. התורה אומרת, עני ועם דל, אביון, התרגום תמיד מתרגם מסכן. מסכנה, מסכן. מסכן זה עני. אז רבנו מסביר שמה שכתוב בקהלת שהיצר הרע נקרא מסכן וחכם, זה מרמז על המלכות שהיא ענייה, מסכן, ענייה ודלה דלת לה מגרמה כלום כי היא מה שמקבלת מחוכמה. הכוונה, כשאנחנו לומדים את הפסוק מסכן וחכם, אנחנו מפרשים שהיצר הטוב נקרא, אמנם הוא נראה מסכן, אתה יודע, לא כל כך נהנה מהחיים כמו אחרים, אבל תדע לך שהוא חכם. רבנו מסביר אחרת. בגלל שהוא מסכן, כמה שהוא מסכן, ככה הוא חכם. כי מסכן זה אני. אני ודל. דלת להם מגרמה. אז ככה הוא מלכות. וכמה שהוא מלכות, כמה שהוא מתבטל, ככה הוא נהיה כלי לחוכמה. כמה שהוא מסכן, ככה הוא חכם. כי מסכן זה אני ודל. כי אמא שמקבלת מחוכמה. בין שאר הפירושים של רבי נתן, שהזכרנו בשבוע שעבר, השארנו פירוש אחד שעדיין לא דיברנו עליו. רבי נתן מזכיר שהנון, המלכות, זה ספירת העומר, שהיא 50 יום, תספרו 50 יום, למעשה 49, אבל כתוב 50 יום. והעניין של ספירת העומר הוא געגועים וכיסופים והשתוקקות, כמו שכתוב בספר החינוך, כאדם שקמה למשהו, כוסף למשהו, סופר עוד יום ועוד יום. רבי נתן כותב שהגעגועים וההשתוקקות של האדם להגיע לחוכמה זה בחינת מלכות. והאמת שכשלומדים את הקטע הזה בליקוטי הלכות, הרבה מאוד מתפלאים, כי לא מוזכר בשום מקום שהשתוקקות וגעגועים זה עניין של מלכות, זה עניין של מידת החסד, מידת האהבה, שזה געגועים, השתוקקות, אבל לא מלכות. מה זה קשור למלכות? אבל בספר פרפראות לחוכמה של הרב מיצ'רין, הוא כותב, מה גורם לאדם השתוקקות לדבר? פה, למקרה שלנו, לחוכמה. שני דברים. דבר אחד, שאדם מרגיש חסר, לת למגרמה, אין לי. דבר שני, שהוא יודע שכל החיות שלו זה מהחוכמה. וזה גורם לאדם להשתוקק לזה. נמצא שהמלכות היא זו, הדלת למגרמה כלום, כי היא מה שמקבלת מהחוכמה, היא זו שגורמת האדם להשתוקק לקבל מהחוכמה. ולכן, זה מה שרבינו מדבר פה, זה היסוד לדברים של רבי נתן, שההשתוקקות נקראת בשם מלכות. והייתי רוצה לדייק בכפל הלשון של רבינו, שהמלכות היא ענייה ודלה. מה ההבדל בין עני לדל בלשון הקודש? קודם כל, שהמלכות נקראת ענייה, מסכן, אדם שאין לו המלכות ענייה, אין לה מעצמה כלום. ודבר נוסף, היא דלה. בזוהר הקדוש משתמש כמה פעמים שהמלכות נקראת בשם דלת, דלת לה דלת, כותבים דלת למד, יוטף, דלת לה מגרמה כלום. אין לה מעצמה שום דבר, היא דלה וענייה. כשממשיכים לתאור של החוכמה, שזה יוד, היא נהפכת מדה לדהי, והי האחרונה של שם הוויה, זה מרמז על מלכות, שמקבלת את השפע מהחוכמה. ההבדל בין עני לדל, אומר המלבי, אם עני זה אדם שאין לו. דל זה אדם שהיה לו. הוא חי בטוב ובנעימים ובעשירות. נתדלדל מנכסיו. כמו וידל ישראל מאוד. הוא נתדלדל מנכסיו. העני הוא אדם שבל רוח. עני. הדל הוא אדם מאוד מאוד כאוב. כי הוא טעם טעם של כסף, של עשירות, של מכובדות, של רווחה, ופתאום הוא מגיע למצב מאוד, הוא סובל הרבה יותר מהעני, כי הוא היה במצב אחר. לכן תשימו לב שבתפילת נשמת בשבת אנחנו אומרים שבעת עניים אתה תשמע, צעקת הדל תקשיב ותושיע. העני משווע, הדל צועק, כי הוא מאוד כאוב. צעק ליבם אל השם. אני לא יודע אם כדאי לנו להיכנס לכל ההסבר שדברנו בהתחלת התורה. אנחנו אמרנו שהעניין של מלכות, שזה מרמז על הלבנה, בתחילת הבריאה היו שני המאורות, השמש והירח, שווים. וכיוון שהלבנה אמרה, היא אפשי, לא ייתכן לשני מלכים להשתמש בכתר אחד, אמר לה הקדוש ברוך הוא, לכי ומעתי עצמך. והרי הקדוש מסביר, שלפני מיעוט הלבנה, הלבנה הייתה גדולה כמו החמה, והיה לה גם אור מעצמה. ואחרי שהיא אמרה, אין שני מלכים, משתמשים בכתר אחד, התמעט אורה של הלבנה, ואין לה כלום, רק מה שהיא מקבלת מהשמש, גם היא קטנה יותר. כמו שהרמב"ם כותב, ספר המדע, כמה פעמים השמש גדולה מכדור הארץ, וכמה פעמים הלבנה קטנה מכדור הארץ. במשמעות של הדברים, ירחנו בזה מאוד בשיעור השני, אנחנו אומרים את זה רק בכן מזכיר. המשמעות של הדברים, אם מידת המלכות, הלבנה, הייתה כמו שהייתה בתחילת הבריאה והיה לה אור מעצמה, אז כל הבריאה שנראית אצלנו היום באופן חומרי וגשמי, היינו רואים בה את מה שכתוב בספרים על הניצוץ האלוקי וצירופי האותיות, באופן ברור, ואם המצב היה כזה לא הייתה לנו בחירה. לא יש לך בחירה, אתה רואה את האלוקות בכל דבר, אתה לא רואה גשמיות. ועל זה, אומר בביאור הליקוטים מתורה ג', זה בחיית השכינה או שיבני במחשקים. מה זה מחשקים? כי אם היה אור הלבנה כאור החמה כמו בהתחלה, היה אור בלילה, לא היה מחשקים. ואז עולם הזה שדומה ללילה היה מאיר כמו היום, כמו שכתוב בנביא בתהילים, לילה כיום יאיר, כחשכה, כאורה. או כמו שכתוב בנביא, והיה יום בהוא, לא יום ולא לילה. והיה אור לבנה, כאור החמה. אבל עכשיו שיש מחשקים, יש חושך, אז השכינה, המלכות, נמצאת במצב של העלמה והסתרה, כמו שאנחנו דיברנו ברכות בשיעורים הקודמים. נמצא שהמלכות היא ענייה, כי אין לה מגרמה כלום. אבל יש לה עוד דבר, היא דלה. המלכות בשורשה הייתה כן כמו החמה, אבל היא דלדלה מהאור שהיה לה בהתחלה. והדבר הזה נוגע בנשמתו של כל יהודי. רבינו כותב בתורה הנחית שנשמות ישראל נמשכים מהמלכות, מספירת המלכות. אני לא נכנס ברכות הזה, יש בעץ חיים התייחסות לזה. איזה מלכות? של איזה עולם נמשכים ממידת המלכות? הנשמה של היהודי מצד אחד מרגישה שאין לה כלום רק מבורא עולם. אבל יש לה עוד דבר, שלמרות שאדם אולי לא מזהה את זה בשכל הגשמי שלו, אבל הנשמה שלו כאובה, כי הרי היא דלה, היא למעלה הייתה בצל כנפיו של הקדוש ברוך הוא, ועכשיו הגיע לעולם, דלה, לא רק ענייה. ומכאן נובעת ההשתוקקות של האדם לקדוש ברוך הוא. דבר אחד, בגלל שהוא עני, אבל לא רק בגלל זה, אלא בגלל שהוא דל. הוא היה פעם שם. לכן רבינו מרמז את המילים האלה, כאילו ענייה ודלה, אבל זה דברים עמוקים מאוד מה שרבינו מרמז בו, שזה הטעם להשתוקקות של אש לאדם לאביו שבשמיים. כי נשמתו מרגישה ענייה ודלה. וכמה שאדם מרגיש כך, ככה הוא יותר מתחבר ושואף ומשתוקק לקדוש ברוך הוא. ויצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל. מבחינת מלכות דסיתרא אחרא שאינה חפצה בחוכמה ושכל, מבחינת לא יחפוץ כסיל בתבונה. רבים שואלים, זקן נקרא בגמרא אדם חשוב. זה נוטריקון, ראשי תיבות, זה קנה חוכמה. מה פתאום מגיע ליצר הרע את הביטוי המכובד הזה זקן? זקן זה דבר מאוד מכובד. לפי שהסברנו למעלה במסכן וחכם, באותו מהלך אנחנו מסבירים פה. היצר הרע משדר לאדם את הכוח שלו. אתה זקן, אתה קנית חוכמה. מה אתה מתבטא לכל דבר? אתה בעצמך חכם. לכן הוא כסיל. כיוון שמי שלא רוצה ללמוד מהאחר, כמו שכתוב במשנה, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם. אדם שאוחז את עצמו לזקן, לחכם, לא מוכן להתבטא לכלום. הכוח של היצר הרע זה לטוע באדם את הזקן, אל תסתכל על שום דבר, אתה מבין לבד את הדברים, וכסיל. חוץ מזה, שיש לו גם את הכוח של כסיל בפני עצמו, ואני חושב שהזכרנו את זה בפרשת וישלח, כתוב שיעקב אבינו שאל את המלאך שרו של עשיו, הגיד ענה מה שמך. ויאמר, למה זה תשאל לשמי? יעקב אבינו שואל אותו מה השם, והוא עונה לו תשובה דיפלומטית. כמו שיהודי עונה בשאלה. תענה, שאלו אותך, אתה מלאך? זה לא שני אנשים. מה, אתה מלאך? תענה. מלאך לא עונה כמו דיפלומט. תגיד לו מה השם שלך. אתה לא יכול, תגיד לו, אני לא יכול, השם הקדוש ברוך הוא אסר עליי להגיד את השם. למה אתה אומר, למה זה תשאל לשמי? בספרים כתוב, שהרי השם של האדם זה המהות שלו, כמו שכתוב בגמרא, במסרת ברכות, לכו חזו מפעלות השם, אשר שם שמות בארץ. אל תקרי שמות, אלא שמות. השמות של האנשים, זה מפעלות השם, זה פעולות נפלאות של הקדוש ברוך הוא. הזוהר הקדוש מרמז את זה, לכו חזו מפעלות כמו חזון ישעיהו, כמו נבואה, כמו שהרי הקדוש כותב, שהשם והאבא והאמא נותנים לבן, זה כן נבואה קטנה. בספר שיחות הר"ן, רבנו מדבר הרבה מאוד בעניין של שמו של אדם, וכל הספרים עוסקים בזה. אחד הדברים הנפלאים שרבנו אומר שם, שידוע שכשאדם חולה, מסוכן, נהוג להוסיף לו שם. למה? רבנו, כי השם זה המהות שלו. ואם נגזר על האדם, כפי השם והמהות שלו, שמגיע זמנו להסתלק בעולם, אנחנו נוסיף לו שם חדש, ואז יתווסף לאדם כוחות ומהות אחרת. על זה לא נגזר מיתה. זה הסגולה של הוספת השם. כי השם של האדם זה המהות שלו. שאל יעקב את המלאך, תגיד לי, מה הכוח שלך? איך אתה לוקד את כל האנשים? מה שמך? מה השם שלך? מה המהות שלך? אמר לו, אתה יודע מה השם שלי? למה זה תשאל לשמי? הכוח שלי זה להביא בן אדם, אני שם אותו במערבולת כזאת, אומר לו, תפסיק להתבונן, נו, נו. אל תתחיל לחקור, אל תחפור. אחרי זה תשאל שאלות. הלא להתבונן הזה, בהתגלות ליבו, זה הכוח של שרו של עשיו. אז לכן, הוא מלך זקן וכסיל. שאל הרבי מפשיסחה, שהיה כידוע חכימא דיהודאי, מדוע מכנה שלמה המלך החכם מכל אדם את היצר הרע בשם כסיל? הוא כזה חכם, הוא פסיכולוג עם ותק של 6,000 שנה כמעט. את שלמה המלך הוא גם כן שהיה חכם מכל אדם, למה קוראים לו כסיל? שלמה קורא לו כסיל? שלמה, אתה יודע הרי שהוא לא כסיל. כי אתה חכם מכל אדם, וגם... זה אומר שבלשון הקודש קוראים לאדם על שם האומנות שלו. לסנדלר קוראים בשם הזה מכיוון שהוא מתקין סנדלים. כיוון שהעסק שלו זה עם כסילים, אז לכן הוא נקרא כסיל, הוא חכם מאוד. אבל שם המקצוע שלו קוראים לו כסיל. אבל בביאור הליקוטים, זה אמרה יפה מאוד. ביאור הליקוטים אומר, הרי בהמשך התורה רבנו כותב שאין אדם עובר עבירה, מביא את דברי הגמרא, אלא אם כן נכנס ברוח שטות. וכיוון שהיצר הרע הוא הממונה להביא לאדם את הרוח שטות הזאת, שזה כסילות, לכן הוא נקרא כסיל. כי האומנות שלו זה להביא את האדם לשיכרון חושים, לשטות כזאת, לעשות שטויות. לכן הוא נקרא בשם כסיל. כן, 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 והשופט יגיד שהוא לא כשיר לעמוד במשפט, כן? שאלה הזאת שואל רבי נתן בליקוטי הלכות, שאלה טובה. מצוינת. אתה עונה תשובה של אילוץ. תשמע, אם לא, לא יהיה לנו ברירה. בסדר, זה גם תשובה. אז בוא תראה את הניסוח של רב נתן. מי נתן תשובה כזאת? לא, אני השלמתי את השאלה שלו בנוסח של השופט שיושב על כס המשפט ומזכה את העבריין, כי הייתה לו ילדות קשה והיה לו עושק וחסר. אתם מכירים את זה כנראה, אף אחד לא אשם. וזה, הוא הסתבך, וככה, וזה תפס אותו, וזה לא היה הוא. כן, טוב. רבי נתן שואל את השאלה הזאת, אני ענה תשובה. רבי נתן שואל את השאלה הזאת. רבי נתן אומר, הרוח שטות הזאת לא שוללת מאדם בשום פנים ואופן את הבחירה. כי גם בזמן שאדם הוא ברוח שטות, נשארים בו עדיין, כלשון רבי נתן, ניצוצי הדעת. כששומרים את המילה ניצוצי הדעת, אדם רואה רתח שיש שם ניצוצות. אני אסביר מה הכוונה שלו. האדם בשיא התשטוש הזה של הרוח שערה והאש מתלקחת הזאת, מתנוצץ לו, מתנוצץ הכוונה, לא הערה ברורה, אלא כמו אור שהוא רואה ששמו רק לא יכול לתפוס אותו כל כך. מתנוצץ לו מפעם לפעם בשעת מעשה, דקה קודם, אחר כך ובשעת מעשה. זה לא בסדר, מה אני הולך לעשות פה? והוא דוחה בידיים את המחשבה הזאת. וזה הבחירה של אדם. לא הכוונה שאדם נהפך לשוטה מוחלט ושוטה פטור מכל התורה כולה. זה רוח שטות. והרוח שטות הזאת מקבילה לסטייה בלשון הקודש. המקור של הגמרא שאין אדם עובר עברה אלא אם כן נכנס ברוח שטות, הוא מהתורה, מהחומש בפרשת נשא, שכתוב איש איש כי תסתה אשתו. אומרת הגמרא, למה כתוב תסתה? זה כתוב עם סין. ופעמים רבות חז"ל דורשים שין וסין על אותו משקל. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס ברוח שטות. ודאי שאותו נשא שכתוב שם בפרשה, פרשה של פרשת סוטה, ודאי שיש לה בחירה. אבל המעשה הזה הוא מעשה כזה של שטות, אבל ודאי שהקדוש ברוך הוא נותן כוחות לאדם להתגבר עליו. ככלל, גם לא מעשה שטות, לא כל דבר הוא שטות, יש דברים שאדם חוטא לא רק בדברים של שטות, דברים של טעויות או של... רבנו מביא בהלכותי מוהר"ן, שאדם לא מקבל ניסיון מהשמיים, אלא אם כן הוא יכול לעמוד בו. ניסיון שאדם לא יכול לעמוד בו, לא נותנים לו מהשמיים. יכול להיות, וזה הרבה פעמים, שאדם לא יודע איזה כוח יש לו. הוא לא מאמין בכוחות שלו. הוא לא יודע איזה כוחות יש לו. יש באדם כוחות תמונים, שהרבה פעמים הוא מגלה אותם, בעיקר כשאדם בלחץ או בצרה או בפחד מוות, האדם יש לו כוחות עצומים. ואז הוא רואה שיש לו כן כוחות להתגבר. ישנו ניסיון לאדם שאדם קשה לו לעמוד בו, מאוד קשה לו לעמוד בפיתוי. אבל אם אדם ייתן לו $1,000 במזומן, הוא יעמוד בפיתוי. זאת אומרת שכן יש לו כוח. $1,000 נותנים לו כוח. הציווי של התורה לא כל כך חזק אצלו כמו $1,000. זאת אומרת שיש לאדם הזה כוחות. אחרי זה אומר, נכנסה ברוח שטות. באמת? יש לאדם כוחות לעמוד בהרבה ניסיונות, רק אדם לא יודע. המשל שרבינו מביא על זה, זה בהקדמת ליקוטי מוהר"ן, רבינו כותב, אל תהיה כמו הפיל, שכשהעכבר מושך אותו בחותם, הפיל הולך אחריו. זו תכונה מאוד מפליאה. הפיל הזה, אתם יודעים איך הוא נראה, ברוך השם, רם וניסה, ושוקל פיל. ויש לו חותם ארוך, והעכבר משחק שם, מחפש איזה, ומושך לו את החותם, והפיל לא יודע מי מושך לו את ה... יש לו טבע, מושכים אותו, הוא הולך. תגיד, אתה בן שיפה אחת? העכבר הזה יהיה לא בעולם הזה. מה אתה הולך אחריו? רבינו אומר, האדם יש לו את התכונה הזאת. היצר הרע לפעמים מושך, אתה יש לך כוחות אדירים. למה אתה לא מתגבר? האדם כאילו אחד מהתכסיסים של היצר הרע, זה שהוא נותן לאדם את ההרגשה שהוא לא מסוגל להתגבר על הדבר הזה. יש לו כמה פטנטים נקרא לזה. אחד, ותתפסהו בבגדו. הוא נותן לאדם הרגשה שהוא בוגד, חוטא, פושע, עכשיו שונא אותו. מה אתה בכלל מחפש במקום הזה? איך הגעת למחשבות האלה? מה, אין לך לאן לחזור? זה לא משנה מה שתעשה. וכל המחשבות מהסוג הזה, כולל זה המחשבה שהוא מגרש את הקדוש ברוך הוא מהחדר הזה עכשיו, איפה שהוא נמצא. הוא לא מרגיש את הנוכחות שלו. ורב צדוק הכהן מלובלין אמר שהעצה של יוסף הייתה, ויעזוב בגדו בידה. אל תספרי לי שאני פושע וחוטא ובוגד, ואתה יצרה, אל תשכנע אותי. תיקח את הבגידה, אני לא בוגד בהשם. יש לי ניסיון ואני אתגבר עליו. והינס ויצא החוץ. וכשאנחנו נתקדם הלאה, אנחנו נראה שמה שרבנו כותב שצריך לתת כוח ולחזק את המלכות בקדושה, ודיברנו עד עכשיו מאוד מאוד בתיאוריה או בדברים רק כמו אכילה, פנימיות וחיצוניות, זה למעשה נוגע לכל הניסיונות שיש לאדם בחיים. האם יש לו כוח לקוף את הלב אל המוח, אל הדעת, אל השכל, אל הנשמה, אל הפנימיות, או שהוא נמשך אחרי החיצוניות, זה היצר הרע. זה נראה בעזרת השם בשבוע הבא, שרבינו מסביר שהכוח הזה מקבלים מהתורה. את הכוח הזה, לחזק את הכוח של המלכות, של הלב, של המשיכה אחרי הקדוש ברוך הוא, מקבלים מהתורה. ואז הנון, הלב, המלכות, מתחברת לחוכמה, ולכן התורה היא זו שמחברת את החטא והנון, ועל ידי זה זוכים למצוא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. תודה לכם.